שלום לכם וברוכים הבאים לעוד פרק של פודקאסט יורוסטפ. אחרי שבוע מפוצץ בכדורסל אירופי ברמה הגבוהה ביותר, לא באמת חסר לנו על מה לדבר. ריאל מדריד ומילאנו נפגשו ראש בראש למפגש ששווה פיינל 4. מכבי תל אביב הפסידה בבלגרד, אבל עדיין איכשהו חולמת על הפלייאוף. ז'לגיריס הביכה את ברצלונה ואלבה ברלין המשיכה לעשות קסמים. ובשביל פרק מיוחד וחגיגי, כמו היום אנחנו גאים לארח אורח מיוחד, תגידו שלום לכתב מכבי תל אביב ואחד מאנשי כדורסל המובילים בארץ, עומרי מנעים. עמית ניר, עומר לוטם ואוז נקש, כרגילה על העריכה, אני אומר שהרבי פתיח ומתחילים. שלום חברים, ברוכים הבאים לפרק מספר 29 של פודקאסט יורוסטפ, ואיזה כיף שאתה פה מעניים היקר, אז שלום, תציג את עצמך.
שלום, שלום.
שישמעו שאתה מדבר.
הצגת את זה כל כך יפה, האמת, אבל לא רק מכבי תל אביב.
כן, נכון.
עוד יש לי עוד כמה קובעים, אבל זה לא, זה באמת תודה שהזמנתם אותי, אני מכיר פה 66% ברמה האישית מהפאנל פה, אז אני אשמח גם להכיר את הצלע השלישית.
כן.
עומר השני.
אז עומר השני.
עומר השני.
תציג.
כן, עומר השני.
עומר דה סקנד.
יותר מזה אין לי מה להגיד, סתם, אבל אני גם שמח שאתה פה, והם מכירים אותך, הם חיים עובדים איתך, אז אני...
כן, אז מי שעדיין לא מכיר את עומרי מנעים, אז שיעשה בדק בית, כי זה שם שאתם חייבים להכיר במיוחד עכשיו. אז כאמור, כתב הכדורסל הבכיר של ערוץ הספורט, ולפני שאנחנו נתחיל, תספר לנו קצת על הדרך שלך, לאיפה שאתה היום ומה שאתה עושה עכשיו.
אני בערוץ הספורט 11 שנה כבר, די הרבה, אני הגעתי הכי צעיר בערך בגילכם, או אפילו יותר צעיר מכם, והיום אני כבר המבוגר שמספר על הדרך שלו, אז כל הזמן זה כזה מרגיש לי מוזר כל ה... הדבר הזה, אבל כן, התחלתי באמת בתפקיד יחסית זוטר, שזה מחלקת ניו מדיה באתר, שהיא ממש לא כמו שהיא היום, אם אתם מכירים אותה, אז היום זה מחלקה של טוויטר, של אינסטגרם וטיק טוק, וזה היה אחרת לגמרי, הייתה מחלקה מאוד טכנית, אחרי כמה חודשים עברתי להיות עורך תוכן באתר, שזה מה שעושה פה ידידי עמית, בימים אלה, בין היתר, נכון? תכף אותי אם אני טועה. ומשם עברתי לחדשות, להיות דסקאי בחדשות, שזה תקצירים ואייטמים וכו וכו וכו, ואחרי גם איזה שנתיים, הייתי 4 שנים עורך ועוד שנתיים כדסקאי, הגיע איכשהו ההזדמנות שאני אהפוך לסוג של כתב כדורסל, אז מעונת 2017-2018 אני עושה את זה, לאחרונה עם העזיבה של ידידי רועי כהן, אני... קיבלתי אחריות על גם מכבי תל אביב, על הפועל ירושלים, ועל נבחרת ישראל, ועל האיגוד והמינהלת וכל היופי הזה. עד עכשיו הייתי בעצם יותר על הקבוצות היותר קטנות, הייתי כמובן במקביל עושה הרבה מאוד שידורים. כן, זה נשמע כאילו זה, אבל לא יודע, לי זה...
הרבה זמן.
כן, זה הרבה זמן.
יש לך דברים אחרים? במהלך ה...
יש לי ילדה. אבל לא, מעבר לזה לא, אין לי, זה מה שאני עושה, אין לי... אין לי יותר, זה גוזל ממני, גוזל במרכאות הרבה מאוד זמן, זה לא משהו שאתה, זה לא עבודה שאתה יכול לעשות אותה
על הדרך,
על הדרך בדיוק, זה, אתה, אתה, זה סביב לשעון, זה משחקים ולאתר ולמעדורה ויש לנו הרבה תוכניות ופודקאסטים ואולפנים זו העבודה, כלומר זה, אני כל הזמן אומר, שאני כבר ילד גדול שמתעסק בעבודה של ילדים, כאילו זה עבודה של גדולים,
של מה
של ילדים קטנים, בדיוק, שאנחנו בסוף דבר מתעסקים בבידור, באינטרטיימנט, בדבר שהוא, לפעמים אנחנו לוקחים את עצמנו קצת יותר מדי ברצינות, ואני תמיד דואג להזכיר את זה לעצמי, כשאני מתעצבן, או כשאני רואה ידיעות במקום אחר, או שהיו משקרים לי, ולא קורה לא פעם ולא פעמיים, שאם תרצו לעשות פרק נפרד רק על
השקרים,
לא על השקרים, על כל מה שקורה מאחורי הקלעים, כי זה דברים שאנשים באמת לא יודעים אותם, ואף אחד לא מדבר עליהם, אבל פה מדברים על כדורסל, כי זה הרבה יותר מעניין, אני מסכים, אני גם הרבה יותר אוהב את זה, אבל העניין הוא שבסופו של דבר אני תמיד מזכיר לעצמי וזה שאני פה ואתם פה זה בסופו של דבר בידור ואנשים אוהבים את זה אז זה באמת נפלה בחלקי אני מרגיש הזכות לעשות את הדבר הזה שאני די אוהב ועם כמה שלפעמים זה קשה וכמה שלפעמים אתה מרגיש קצת underpaid ובאמת 1001 דברים דואג להזכיר לעצמי שזה משהו שאם היית אומר לי לפני 15 שנה שזה מה שאני אעשה הייתי כאילו אומר מה אתה מסתלבט עליי אז זה בקצרה הסיפור שלי.
אז בוא נדבר קצת על כדורסל. אתה נכנסת למכבי תל אביב, בעצם לפרונט ככתב, כבן אדם שנמצא שם ומכיר ושומע ויודע, בתקופה די מעניינת למועדון הזה, איזושהי תקופה מאתגרת אחרי כמה שנים של יאניס בתפקיד, עכשיו אבי אבן. אז אני אתחיל בשאלה הכי גדולה, שאולי תענה לנו גם על הכל. מכבי תל אביב הפסידה 84-77 נגד הכוכב האדום. מה הבעיה הכי גדולה של מכבי תל אביב נכון לחודש מרץ 22?
אני חושב שזה לא צריך להיות מומחה כדורסל גדול, פשוט היא באמת קבוצה, וזה לדעתי יפשט הכי טוב, היא קבוצה לא מספיק טובה, פשוט קבוצת כדורסל לא טובה. היא קרה, לא יודע לקרוא לזה נס, אבל מה שקרה, מה שקרה עם הקבוצות הרוסיות, שאולי נתעכב על זה אחר כך, שהחזיר אותו איכשהו לתמונה של השמינייה, אבל היא באמת קבוצה לא טובה, יש לה כל כך הרבה ליקויים, אם בזה שרכז אין שם כבר הרבה מאוד זמן, את נייט וולטרס בעונה ההיא של הקורונה, שזה איכשהו הסתדר, העונה הזאת הייתה מוצלחת, לא הצליחה, אבל מאז, כלומר קינן אבנס הוא בסדר, לא יודע כמה הוא רכז, בטח לא לטופ יורו ליג, בטח לא עכשיו, זה הבעיה אחת. בעיה שנייה, אוהבים להגיד את הקטע הזה של כן דרכונים, לא דרכונים, אבל ישראלים, אין מישהו שהוא ממש סטפ אפ
ומשתלט
על זה.
ראינו גם במשחק האחרון עד כמה זה בלט.
נגד הכוכב האדום.
כן, שאין ישראלים פשוט, שברמה הזאת, לפחות שלא מקבלים את הצ'אנס.
או שלא, בדיוק, או שלא מספיק טובים, או שלא מאמינים בהם, זה ביצה ותרנגולת של הרבה מאוד שנים. יש את העניין עם ג'לן ריינולדס, שהוא לא מספיק טוב בדקות שאנטז'יץ' או במשחקים, ראינו בבאר שבע, אני יודע שאתם מדברים על יורוליג, אבל בבאר שבע, אנטז'יץ' היה קטסטרופה.
כן.
ולא היה להם, במידה מספר 5, מישהו שיחזיק
לא
את זה.
לא היה ריינולדס, לא היה את וויליאמס, לא.
אבל גם כשהם שם, הם לא באמת טובים. נכון. דרק וויליאמס, אם הזכרת את השם שלו, מכבי תל אביב החתים אותו בקיץ, כניסיון להביא איזשהו 4 יותר כישרוני, אחרי שהיה להם בעונה שעברה את בנדר ואת קספי, שהיה משחק כן, 4 משחקים לא.
כן.
וזה לא מסתדר. וויליאמס לא יציב. ומאמן קבוע אין, כלומר, אז יש כל כך הרבה בעיות קטנות, ובסופו של דבר, הדבר הכי, היא פשוט משחקת כדורסל, לא מספיק טוב, וגם אם הוא טוב, הוא לפרקים מאוד קצרים, בין אם בתוך משחק, או בין אם במשחקים בודדים, היה למכבי תל אביב כמה פיקים העונה,
כן.
אבל רוב העונה הזאת היא לא עונה טובה.
כן, ומעניין אותי ככה, מה הדעה שלך בכל מה שקשור ליאניס. אתה חושב שהוא היו צריכים לפטר ממנו בקיץ, זה היה טיימינג טוב עכשיו באמצע העונה, היו צריכים לחכות אולי.
באמת... אולי אתה מרגיש שאם יאניס היה עכשיו, קבוצה הייתה נראה קצת יותר טוב, כי אבי אבן הוא לא מאמן, אנחנו יודעים את זה.
זו שאלה מאוד מורכבת, שאלת יאניס, כי אני לא חושב שיש לה תשובה חד משמעית, ואני, קודם כל אני מסתכל על זה לא בקובע של מישהו שהכיר אותו, באמת מנץ', יאניס באמת בן אדם, אחלה בחור, מאוד מכבד, השחקנים גם מאוד אהבו אותו, כלומר לא, כמובן מי יותר מי פחות, אבל השחקנים כן כיבדו אותו. אבל אחרי ששמנו את זה בצד, יאניס פרופולוס, אני חושב שלא הייתה ברירה אחרי הדרבי השלישי. זה באמת, יש דברים במכבי תל אביב שהם יארג ובל יעבור, ולהפסיד 3 דרבים, כולל פעמיים בבית, כולל אחד בחצי גמר על תואר,
כן.
זה לא משהו שבמכבי תל אביב יכלו לעבור עליו הסדר היום. והפרידה מיאניס הייתה ממש בדמעות. כלומר, ישב שימון מזרחי, ישב יאניס, ישבים בחו. הם באמת אהבו אחד את השני. כן, הם באמת אהבו אחד את השני. הם היו ביחסים טובים, אבל זה, אין מה לעשות. אי אפשר היה להמשיך עם הסיפור הזה. על השולחן הייתה אפשרות להיפרד מיאניס פרופולוס עוד לפני הסיפור הזה עם הדרבי. אתם בוודאי דיברתם על זה פה.
היה דיבור על זה, כן.
אחרי 8 הפסדים רצופים, דתי האחרון היה נגד מונקו.
כן, כן, השמיני נגד מונקו. השמיני
המון מול מונקו, שזה היה גם משחק רע מאוד של מכבי תל אביב, באמת תקופה, ואז החליטו מכבי תל אביב לתת ליאניס עוד צ'אנס. למה? א', כי הוא יאניס, וכי יש לו איזשהו מעמד בתוך מכבי תל אביב. אני לא חושב שהיה מאמן זר בתולדות מכבי תל אביב שהצליח להגיע לכזה מעמד בתוך מכבי. הארגון הזה שנקרא מכבי תל אביב צריך לדעת לתמרן בתוכו, וזה לא רק מכבי תל אביב. בואו שנייה נצא החוצה, קחו את סטפנוס דדס בתוך הפועל חולון, הבן אדם היה שם, הוא לא מאמן הכדורסל הכי טוב, אבל הוא נתן לכולם את הרגשה שהוא איתו, וכולם התחברו אליו ואהבו אותו, ואתה צריך לדעת להתנהל בתוך הדבר הזה, להבין את יחסי הכוחות, ויאניס הבין אותה מאוד מהר, מהבחינה הזאת של ההנהלה, מול האוהדים, ואתם לא חושב שהיה מאמן בטח זר, שקיבל את שירי האהבה ושירי הלל, כמו שקיבל יאניס ממש בהתחלה, כלומר שרו לו יאניס יאניס אחרי מספר מאוד מועט של משחקים. ו... אז הוא, שוב, הוא היה מאוד אהוב והכל, וזה השאיר אותו בהתחלה. זה א', דבר שני, לא היה אלטרנטיבות למכבי תל אביב, ובאמת לא היה לאלטרנטיבות.
וזה נקודה שאני גם רוצה להתעכב איתה עליה, שאם לא הייתה אלטרנטיבה, אז למה בסופו של דבר הגענו למצב שמפטרים אותו, ואבי אבן נשאר, ולא מחפשים איזושהי אלטרנטיבה של מאמן, לא אומר מאמן ברמה טופ יורוליג, מאמן.
חיפשו, והיו... אני מודה, אני לא מכיר את כל השמות שהוצאו, הוצאו עשרות שמות. אבל כל מאמן שהוצא, כלומר, אתם מכירים את השוק, יש מצב אפילו יותר טוב ממני. מאמנים הפנויים כרגע באירופה, הכי בכיר, בתכלס, מכל המאמנים הפנויים, זה עודד קטש. הכי בכיר.
לפני ענייני הרוסיות.
לפני, פסקו על כרגע, הוא לא פנוי. ראית, זנית היום בבוקר, ראיתי תמונה של ג'ורדן לויד, עושים ככה.
כל האמריקאים חזרו.
כמול היו מול צ'סקה.
בדיוק, אז לא איטודיס ולא פסקואל, ולא...
פרסוביץ'.
פרסוביץ', הם כרגע לא על המדף.
מה קרה עם קטש?
שנייה, לפני שניגע בקטש, העניין עם המאמן של מכבי תל אביב, נגיד יש פשוטין פנוי, או קורטינייטיס, או כל מיני שמות שאתה, חואן פלאסה אפילו יש מצב.
כן.
אז אתה אומר, זה מאמנים שהם בסדר, אבל מכבי תל אביב היא תופסת את עצמה כקבוצה שצריכה לשאוף ליותר גבוה. ואם אתם זוכרים, המאמנים הזרים הקודמים שהגיעו באמצע העונה, ז'אן טאבה,
בגצקיס,
זה היה התנסויות רעות מאוד מבחינת מכבי תל אביב. אז היא עצמה אמרה, אני לא רוצה מכבי תל אביב, לא רוצה לקחת עכשיו מאמן שהוא עוד סוג של הימור, סטייל השמות שאמרנו עכשיו, להתחייב עליו לשנה וחצי, וגם העונה הזאת יש מצב שהיא לא תלך לפח, ובעצם למשכן גם את העונה הבאה, על בסיס זה שאנחנו מביאים עכשיו מאמן. אז ברור שאבי אבן הוא בטח לא האלטרנטיבה הראשונה, השנייה, או אפילו העשירית, אם היית מגיע לשיון מזרחי, עודד פדרמן ומשפחת רקנטי, ואומר להם, זה יהיה המאמן שלכם. אבל בהינתן הסיטואציה, בהינתן העובדה, שהגיעו למצב באמת לדד עם יאניס, אחרי ההפסד בדרבי בחצי הגמר, זה שלפני כן עוד היה, אוהדים נכנסו, ניסו להיכנס לחתר הלבשה, זה דברים שלא קורים במכבי תל אביב.
כן, בדרך כלל הקהל אדיש.
גם אם הוא אדיש, אתה יודע, הוא יכול לקלל, יכול לשרוק בוז, דבר כזה, במכבי תל אביב זה... עזוב, זה לא קורה כמעט בכדורסל הישראלי, אז על אחת כמה וכמה במכבי תל אביב. אז הגיעו לדדד הזה עם יאניס, הבינו שאי אפשר, אחרי שבאמת דחו ודחו ודחו את הקץ, דחו את הקץ, גם העונה שעברה הייתה קטסטרופה, ויאניס עוד היה, מה שנקרא, ניסה מכוח האינרציה על העונה הטובה של 19-20, ועל הסוף היחסית חיובי של 18-19, כשהוא החליף את ספחיה. אז מהבחינה הזאת, זהו, נגמר יאניס, יש איזושהי החלטה שצריך לקחת, ומבין האלטרנטיבות, תראה, אני לא חושב שאבי אבן הוא איש מקצוע רע, הוא לא בהגדרתו, הוא לא מאמן, הוא סקאוט ואחראי פיתוח יכולות אישיות במכבי תל אביב. אז בין האלטרנטיבות של מכבי תל אביב לא היה פה משהו שהוא טוב מאוד.
אבל אתה לא חושב שזה מצטער קצת כוויתור להגיד לאוהדים, תשמעו, בסדר, אנחנו לא נביא, אין לנו עכשיו מאמן ברמה מאוד גבוהה, אבל אנחנו נביא פה איזה מישהו שהוא אפילו לא מאמן, והוא ככה יסיים את העונה. עכשיו במצב הנוכחי, נכון, מכבי בתוך תמונת הפלייאוף, אבל לפני שהרוסיות יצאו, כשאתה אומר להם, אני מביא עכשיו מאמן שהוא בכלל לא מאמן, אז איך האוהדים רואים את זה?
אז זו שאלה מצוינת, וזו גם שאלה שאנשים שמכבי תל אביב שואלים את עצמו כל הזמן. אבל שוב, כל מה שמכבי תל אביב הייתה עושה, בהינתן העובדה שהחליטו לפטר את יאניס, היה עכשיו כוויתור על העונה. כי לא יכולת להביא מאמן בכיר. היחידי, כמו שאמרתי, זה קטש, ואם תרצו ניגע גם בקטש תכף ביותר בהרחבה ולעומק. כל מאמן שהיה מגיע עכשיו, בין אם ישראלי, בין אם זר, בין אם קוראו לו אבי אבן, היה יכול להתאפס כוויתור על העונה, כי אין מישהו שאתה אומר שיכול להוציא את העגלה הזאת מהבוט שהוא מספיק פיגורה. אין, רק קטש. וקטש זה סיפור אחר. כי תחשבו מאמן זר, נגיד אתה יודע מה, בוא נשחק, אתה הנהלת מכבי תל אביב, את מי אתה מחתים?
לא, אנחנו דיברנו על זה בזמנו.
אני מחתים את השמות שאמרת, אחד מהשמות שאמרת, חואן פלאזה, פשוטין וכאלה.
בוא נגיד, בוא תבחר מישהו.
פלאזה.
פלאזה, אחלה. הם הגיע חואן פלאזה. כמו שאמרתם, מכבי תל אביב זה ארגון מאוד מורכב. ועד שאתה מבין מה קורה, ומכבי תל אביב גם מדברים על זה, על בגצקיס ועל טאבק, עד שאתה מבין מה קורה, עד שאתה נכנס לתוך המערכת, מי נגד מי, מי העוזרים שלך, איזה שחקנים אתה הולך, חמישיות, היסטוריה, מסורת, הנהלה, אוהדים, הדבר הזה, עד שאתה תופס מי נגד מי, בום, נגמרת לך העונה כבר. כי מתי יאניס פוטר? באזור חודש...
לפני חודש.
פברואר. משהו כזה, נכון? אתה מגיע, עד שהוא קולט כבר אפריל. ומה אז? אז כבר, אחת הסיבות ללכת עליו יבן, בהינתן העובדה שאין אלטרנטיבות, זה גם זה שהוא מאוד מכיר את המערכת. הוא יודע מה זאת מכבי תל אביב, הוא כבר שם 16 שנה, הוא יודע מה יש בתוך מכבי תל אביב, אבל... הוא מבין מי נגד מי, הוא מכיר גם את השחקנים מאוד טוב. נכון שהוא לא מאמן, אבל כמו שאמרתי, זה בחירה, הייתי אומר, בין רע לרע יותר, או בין בינוני לבינוני פחות. זה מה שעמד לעניין את מכבי תל אביב, לקחה את ההחלטה בסופו של דבר. האם אני אוהד מכבי תל אביב, ואני, זה מה שאני מקבל בסוף העונה הזאת, ברגע, למה שנסם אנו לעונה הבאה? נכון, אבל זה מה יש.
לגמרי. לא, כאילו אני מסכים, זה בדיוק מה שאני חושב, שיהיה מעניין עכשיו לראות, באמת, בסדר, אז העונה הזאת תסתיים, יכול להיות שהיא תסתיים בצורה מאוד לא צפויה, ומכבי כן תהיה בפלייאוף בסופו של דבר, אבל מה שמעניין זה מי יגיע בקיץ, כי זו השאלה הגדולה.
בדיוק, זו כל העניין, אם תרצו נדבר גם על קטש, ונכניס אותו בתוך השאלה הזאת. מכבי תל אביב, היא החליטה שהיא רוצה מאמן בכיר. אירופי בכיר, ישראלי בכיר, אין מישהו כרגע, כלומר שמכבי תל אביב רואה אותו כמישהו שיכול להיות מאמן יורוליג. היחיד זה קטש, וזה לא קרה כי לא רצו להתחייב מכבי תל אביב לעונה הבאה, אפילו לעוד את קטש, שהוא כבר אימן ביורוליג, את פנאתינייקוס, אפילו לקח את הדאבל, נכון שזה לא כזה דאבל מרשים, כי אולימפיאקוס הייתה בליגה השנייה, אבל עדיין זה דאבל. ומכבי תל אביב העדיפה לא ללכת על קטש, ככה שבעיניה אין אף מאמן ישראלי שעומד על הפרק, נכון? אנחנו מסכימים, פילי גרשון כבר לא, דיוויד בלאט כבר לא, ארז היה שם, לא יחזור, אין מישהו כזה. אולי יום אחד יהיה, אני מקווה שיום אחד יהיה, דן שמיר נגיד, גם לא בלופ, הוא כרגע סבבה לו בניו זילנד.
אולי אומר לוטם.
לא, רחוק מאוד משם.
אתם רוצים, אני יכול לתת אימור שמבוסס על כלום.
כן.
שביום מן הימים זה יהיה גיא פניני. זו התחושה שלי.
האמת שגיא פניני זה מאמן בוודאות, מכבי תל אביב זה...
זו התחושה שלי שביום מן הימים זה יקרה. יש עוד הרבה מאוד זמן, קודם כל אני רואה את פניני ממשיך לשחק עוד איזה כמה שנים טובות, כן? אבל ביום שהוא יהיה מאמן, ואני מאחל לו ומאמין שהוא יצליח, אני מאמין שהוא גם מתי שהוא יהיה המאמן, אני בוא נגיד שאני לא אפול מהכיסא אם הוא יהיה המאמן הישראלי הבא של מכבי תל אביב.
וואו.
מתי, ייקח מתי שוב, לא מבוסס על כלום. נטו על תחושת בטן ועל לראות את הזה, והוא גם, כל מה שאמרתי קודם על מערכת והכל, הוא מכיר את מכבי תל אביב יותר טוב מהרבה מאוד אנשים שכבר היו שם. אז מכבי בקיץ הזה רוצה ללכת על מאמנים בכירים. יש שני שמות על המדף שמדברים עליהם כבר מאז שיאניס פוטר, זה אנדריאת רינקיירי וצ'אבי פסקואל. להגיד לכם שאני רואה את אחד משניהם מגיעים למכבי תל אביב, אני ממש לא בטוח שזה הולך לקרות.
ירידה בשבילם. זה ירידה בשבילם, ששניהם.
למרות שמכבי תל אביב זה מועדון שהוא עדיין נתפס ברמה האירופית, מועדון הרבה יותר גדול.
אבל שוב, תסתכל, טוב, דיברנו על זה כבר הרבה, ועכשיו גם יש לנו עוד כל טוב שיעזור לנו בנושא הזה, אבל בסופו של דבר הם מגיעים משתי קבוצות שהן יותר טובות, היום הרבה יותר טובות ממכבי, צריך להגיד את האמת. אני רואה את עושה פרצוף, אתה לא מסכים?
לא, לא, אני מקשיב.
שפסקואל נראה לי גם משלמים לו הרבה יותר ממה שישלמו למאמן במכבי תל אביב.
זה בטוח. ואני לא רואה סיבה שהם יגיעו, באמת לא רואה סיבה, מבחינה אישית.
קודם כל, לגבי המועדון יותר, מכבי תל אביב מועדון יותר גדול, גם בבאר מינכן וגם מזנית ביחד. באמת, עם כל הכבוד, נכון שבשנים האחרונות הן קצת יותר טובות, וזה, ובזנית באמת יש כסף. לא יודע כמה כסף יישאר שם, זנית זה גזפרום, וגזפרום זה פוטין וזה רוסיה. נשים את זה רגע בצד. טרינקיירי עשה פרויקט יפה בבאר מינכן, אבל קודם כל, שניהם יש להם חוזים עם אופציות לעונות הבאות. טרינקיירי, אני לא רואה אותו עוזב כל כך מהר את באר מינכן, הוא גם מרוויח שם 750 אלף יורו לפי הפרסומים בחול. יאניס הרוויח בעונה האחרונה גם סכום דומה, ככה שמכבי תל אביב בשביל להביא אותו תצטרך
להתאמץ.
להתאמץ. מה גם שטרינקרי, לפי מה שמספרים עליו, כן, אני לא מכיר את האיש, אני רק ניזון כמוכם מתקשורת שהוא מאוד צנטרליסט כזה, שהוא אוהב להיות השולט, הקובע, הבלעדי. יש עדיין מאמנים שהם כאלה, שהם מאוד לא מפזרי סמכויות, ומכבי תל אביב, אתה לא יכול להיות כל כך צנטרליסט. אז יכול להיות שהדבר הזה יהיה משהו שיהיה באוכריה של מכבי תל אביב, כשהיא תרצה לבוא ולקחת את טרינקיירי. פסקואל הרוויח לצורך העניין העונה מיליון יורו. שוב, הכל על פי הפרסומים, אני ניזון כמוכם, וזה גם מה שכולם אומרים. בעבר השם שלו על מכבי תל אביב, אחת הסיבות שפסקואל לא הגיע למכבי, זה שבהנהלה ראו את הבעיית האנגלית שלו, כמשהו שהוא קרדינלי.
עד כדי כך?
כן. אבל
ספר את זה לקרסטייץ'.
לא, קרסטייץ' מצליח, לא? כמה? כן, שבעה נצחונות רצופים.
לגמרי.
יפה.
בלי מילה אנגלית.
איך אומרים? לדעתי הוא יודע אנגלית.
לא, הוא יודע. הוא לא מתראיין.
שואלים אותו את השאלות, הוא מבין, ואז הוא עונה ב...
לדעתי אם השחקנים
מדבר. הוא לא בטוח באנגלית שלו.
כן, זה הצגה יפה.
טוב, הוא לא רוצה לצאת שלומי ארביטמן עם זה.
אגב,
שזה מעולה. כן, כל הכבוד.
לדעת, איך אומרים, לדעת את החסרונות שלך, זה אחת המעלות הכי גדולות. אז לגבי פסקואל, נכון שהוא שם מאוד מעניין, ונכון שהוא מאמן בכיר, והיה בפנתינקוס ברצלונה, זנית, ועשה גם דברים מאוד יפים, הוא שכה בהירו לי גם.
כן,
אותו, נכון,
כן,
ברצלונה. אני גם לא רואה את זה קורה כל כך מהר. בטח באם הוא יכול להישאר בזנית. מתישהו, אני באמת מקווה שהמלחמה הזאת תיגמר, ויש אנשים שעדיין נמצאים ברוסיה, כי הם מתפרנסים ברוסיה, אז אם אחד מהם לא יגיע, מכבי תל אביב שוב תמצא את עצמה בחיפושים, ולך תמצא עכשיו מישהו שהרי גם להביא אפילו עוזר מאמן מה-NBA, שזה אנשי מקצוע מאוד מכובדים וטובים, זה לא פתרון כזה טוב, כי זה שונה מאוד מאוד מלאמן ביורוליג. ומאמני טופ יורוליג יש ממש מעט. כלומר, מכבי תל אביב, אם תרצה להביא מישהו טופ יורוליג, תצטרך גם לשים חבילה. וזה אומר לשים להביא אותו לפני שאתה מחתים אפילו את ג'יג'יץ'. כלומר, כנראה שזה לא יקרה, כי מכבי תל אביב תנסה להחתים את אנטה ג'יג'יץ' כמה שיותר מוקדם לעונה הבאה, ויצטרך לקחת החלטה לגבי ווילבקין, שגם לא יש חוזה, אבל יש מיליון ואחת אופציות, ומה עושים, והוא מאוד יקר. אז מכבי תל אביב יצטרך לקחת הרבה מאוד החלטות, על דעתי ההחלטה הכי חשובה שלה תהיה, כמה הם מוכנים לשים על מאמן. כי גם אם טרינקיירי יבוא, ירצה יותר כסף מה שמרוויח ביאן מינכן, כנל צ'אבי פסקואל, אתם יודעים מה, בואו נשחק בנדמה לי, איטודיס, אם יהיה פנוי, לא יודע, הוא יכול להיות פנוי? הוא יכול להיות פנוי, אתה לא יודע מה יקרה ברוסיה. אם הרוסיות ירחקו, ואני אשמח לדבר גם על זה, מה יקרה עם היורוליג? אם היורוליג יישאר באותו מתכונת, אני לא יודע.
כן, אפשר לדעת.
מישהו יודע? אז יש הרבה מאוד שאלות, ומכבי תל אביב הולכת לדעתי בקיץ הזה, אולי לקיץ באמת הכי חשוב שלה, אני אגזים ואומר, מאז שדיוויד בלאט עזב.
14-15.
מאז שדיוויד בלאט עזב, סוף עונת 13-14, שחייה באמת בלתי נתפסת ביורוליג, לא מעט מזל היה שם, אבל כל זכייה היא זכייה. ומכבי תל אביב הולכת לקיץ שצריך לקבל בו מלא החלטות לגבי ישראלים, לגבי זרים.
בדיוק באתי לשאול אותך על הזרים. יש את הסוגיה הזאת שאומרים, יש להם עכשיו 8 זרים, 9 זרים, כמה יש להם בדיוק?
9,
נכון?
9. לא, 8, סליחה. קאמרון טיילור הושאל.
נכון.
אגב, עושה דברים
יפים שם.
בשטרסבורג.
גם באמבורג הוא עשה דברים יפים, וראינו את ההבדלים מהיורוליג. השאלה שלי, האם במכבי רוצים לשנות גישה, אולי לכיוון ה5-6 זרים, אם אתה יודע על זה משהו, או שנשארים במתכונת של ה8 זרים, חלקם בינוניים, או אתה יודע, 5 איכותיים.
אתה רוצה את התשובה קצרה או את הארוכה?
את הטובה, את הטובה.
לא ישנו גישה. לא ישנו גישה. אני יודע שיש הרבה עוד במכבי תל אביב שזה קצת מעצבן אותם, או קצת הרבה מעצבן אותם. לי יצא לדבר עם כמה אנשים במכבי תל אביב, שאלתי אחד מהם שאלה. למה אתם לא הולכים על קונספט של 5 זרים, 6 זרים, כל אחד שיהיה סכר רודריגז קייל אייס במיליון יורו, ואת יתר החורים, או לא, לא את יתר החורים, את יתר הסגל ממלאים בשחקנים ישראלים.
ומה התשובה?
שהם מספיק ישראלים טובים, ליורוליג. ואתה לא יכול ללכת עם 6 שחקנים זרים, שזה מעלה כמה שאלות. קודם כל, למה אין ישראלים מספיק טובים ליורוליג? כלומר, בעיני מי? אז קחו דוגמאות. יפתח זיו, ה-MVP של הליגה בעונה שעברה הישראלי, העונה ביורוליג קשה לו. קנל בלייזר, סורקין, סיים. ג'יי כהן, אנחנו מכירים אותו הרבה מאוד שנים, הוא בליגה מצוין, בנבחרת גם טוב בדרך כלל, ביורוליג זה לא, הדקות שלו הן מאוד מאוד מוגבלות. היחידי שמקבל דקות, וגם זה בערבון מוגבל, זה ג'ון די ברטולומאו. וגם הוא לא איזה כוכב יורוליג. עכשיו אתה אומר, אוקיי, נכון, דני אבדיה לא פה, היה זוסמן. גם זוסמן לא היה מספיק טוב. אז מצד אחד אתה אומר, זה קצת מקומם לשמוע את זה, כי אז בואו, אפשר לשחק ביורוליג, ראינו כבר ישראלים שחקים ביורוליג, ראינו דני אבדיה בגיל 18 לשחק ביורוליג. אבל מצד שני אתה אומר, המספרים די מגבים את זה. השאלה שאם אתה שואל אותי מה אני הייתי עושה, אני הייתי כן הולך על האופציה הזאת. שישה זרים, והולך על כמה ישראלים.
לתת הזדמנויות, לפתח את הישראלים, זה ייקח שנה, שנתיים, שלוש.
אפילו לא ברמת הלפתח, גם אני רוצה להצליח כאן ועכשיו. אני מביא שישה זרים ממש טובים. אני יוצא מגדרי כדי להביא ברכז את קווין פנגוס, סתם שם גנרי, ולהשאיר בחמש את ג'יז'יץ', להשאיר את ווילבקין, בארבע להביא איזה, לא יודע, איזה שנגליה או...
וז'נקו, הוא אוהבת וז'נקו.
וואי וואי. וז'נקו, נראה, איזה שחקן, בולגרי גם הוא משלנו.
כן.
בכלל זה כאלה, להביא שישה תותחים.
תותחים, כן.
ובית, אתה יודע מה? אתה יכול להצליח עם רוטציה של שבעה שחקנים, אתה לא צריך יותר. תן לכל פעם לישראלי או שניים להתבלט. זה מה שאני הייתי עושה.
ובמצב כזה,
זה לא יקרה אבל.
במצב כזה, הישראלים יש להם הרבה יותר ביטחון לבוא לידי ביטוי. במצב של השמונה תשעה זרים, אתה מראה שכל זר דורך עליך במשבצת, נכון, ואז כן. קשה לך להביא את עצמך לידי ביטוי, נכון. ככה אני חושב, והם יותר מדי מקובעים מהנהלה.
דבר עם וויצ'יץ'. דבר עם פדרמן, דבר עם החבר'ה שלוקחים שם את ההחלטות. זה מה שאני הייתי עושה.
מה קורה במכבי באופן אישי?
זה מה שאני הייתי עושה.
מה קורה במכבי מבחינת הישראלים? לפי מה שאתה רואה, לפי מה שאתה יודע, אנחנו רואים שדווקא בקדנציה של אבי אבן יש איזושהי ירידה.
שזה אבסורד.
איך אתה מסביר את זה?
אין לי הסבר לזה ברמת ה... כלומר, הוא לא נותן להם דקות.
כן.
ואתה אומר, דווקא אבי אבן, כן אחד שאמור לתת להם, כלומר, הוא בא מתוך המערכת. הוא לא עכשיו, הוא עובד איתם, הוא זה ש... החתים חלק מהם, גם החתים חלק מהזרים, כלומר, היה חלק מההחלטה שהביאה בסופו של דבר לקחת אותם זרים, להחתים את אותם זרים, אבל כן, זה אולי מעיד משהו על מה שבמכבי תל אביב באמת חושבים, כי אבי אבן הרי איש מערכת.
כן.
הוא קודם כל איש מערכת, ואחרי זה מאמן מכבי תל אביב. הוא לא הגיע כמאמן, ואז נטמע לתוך המערכת, נכון? אז יכול להיות שדרכו, דרך ההחלטות שלו, רואים מה באמת מכבי תל אביב חושבת על הקדר הישראלי הנוכחי שלה. תומר גינת נגיד, אם יכולת יגיע לשם בעונה הבאה,
הוא חייב להגיע ליורוליג.
ים הדר.
כן.
שוב, אתה לא יודע מה יהיה איתם, אם כן יהיו ביורוליג, לא יהיו ביורוליג, עניינים של חוזים, בעיקר לגבי מדר. אבל אתה אומר, יש ישראלים שיכולים לשחק. וגם כשמכבי תל אביב, אבל בהינתן העונה הזאת, יש את הישראלים הכי טובים, וזה לא קורה. ומתי ראינו ישראלי נותן עונת יורוליג טובה? דני היה בסדר, כלומר דני היה בסדר גם...
כן, דני לא היה הכי משמעותי.
לא, כי גם הסתכלנו עליו בפריזמה של בונה, בחור בן 18, פרוספקט,
כן.
שגם אם הוא נותן משחקים של 7-8 נקודות,
רשמנו.
זה היה מרשים, וזה באמת מרשים, ועובדה שהוא הגיע ל-NBA.
כן.
אבל מתי היה ישראלי שנתן עונת יורוליג באמת טובה?
יוגב וחיון אולי היה...
זה האחרון. כן, זה גם זמן. לא, אולי ליאור אליהו, באמת. כן. אפילו כספי לא נתן עונת יורוליג מדהימה, הכספי בגלגול שלפני שיצא ל-NBA. נכון. זה כמעט לא קורה. עכשיו, השאלה למה זה לא קורה, זו שאלה שבאמת, אני לא חושב, אני לא מסוגל לענות עליה. אני לא יודע. אני לא יודע. האם זה הישראלים לא מספיק טובים? האם הם לא מגדלים אותם? לא יודע. משהו גנטי אצלנו? האם זה עניין של ביטחון? האם זה עניין שלא נותנים להם מספיק דקות? אני באמת, אני לא יכול לשים את האצבע על מה.
אני חושב שזה שילוב שעניין של ביטחון והזדמנויות, כי בסופו של דבר, אתה יודע, גם נגיד אנחנו מדברים על יפתח זיו, אז השנה כשהוא משחק, הוא לא באמת לא מקבל יותר מדי הזדמנויות, גם כשיפתח זיו בתחילת שנה רצו לתת לו, זה לא שהוא מקבל עכשיו 25 דקות במשחק יורוליג, ואז אתה יודע, שחקן כזה שמשחק 12 דקות, ולא נותן משהו ב-12 דקות האלו, אחרי זה שלושה משחקים הוא לא מקבל צ'אנס, וזהו, אין ביטחון.
נכון. תשמע, זה גם מאוד קשה, אחת הסיבות שהישראלים קשה להם במכבי תל אביב, זה כי כולם הגיעו בקונסטלציה כזו או אחרת כשחקנים מובילים. אם זה נגיד סורקין היה השחקן הכי טוב של מכבי חיפה, אומנם ירדה ליגה, אבל בסדר. יפתח זיו היה MVP של גלבוע גליל, ג'ון די הגיע ממכבי חיפה, ולא משנה, תנו לי איזה שם שאתם רוצים, סבבה. וכשאתם, הם מגיעים בעצם לסיטואציה אחרת, הם כבר לא האלפה דוג של הקבוצה, הם עוד שחקנים, הם רול פליירס, שזה קשה לעשות את האדפטציה הזאת. מלהיות שחקן שהוא מוביל, וזה גם שחקנים, הוא רצה לדבר שנה עם יפתח. הוא אמר לי כאילו, תשמע זה קשה. עזבו שאת עניינים של פציעות ואינטנסיביות וגם קורונה ספציפית להיפתח שהיה פעמיים. אבל זה מאוד מאוד קשה. זה גם מה שקורה בנבחרת הפוך. נכון שנגיד עומרי כספי שאני מגיע מה-NBA, כולם ציפו שהוא יוביל את הנבחרת ויהיה מדהים בנבחרת. וזה לא, כי הוא כבר התרגל להיות השחקן שעומד בפינה. והרכז, עם מי הוא שירי, הוא שחק עם איזה 8,000 רכזים, עושים הרכז והגבוה פיק אנד רול, הוא עושה או חותך, או מחכה בפינה לשלושה. הוא לא שחקן היה מקבל את הכדור לידיים, ואתה מייצר משהו. הוא הגיע לנבחרת, הציפיות היו אחרות, אז אותו דבר מכבי תל אביב, רק הפוך.
כן. מעניין, זה סיפור ממש מעניין. בוא נדבר קצת על המשחק האחרון. מקצועית, מה לא עבד לדעתך, וגם לדעתך אומר, בצורה שאבי אבן הגיע במשחק האחרון.
כן, אז במשחק היו לדעתי שני היבטים שבהם מכבי נפלה. ההיבט הראשון זה היה בעיקר בטיפולים ההגנתיים של הפיק אנד רול, של הכוכב האדום, אל מול איך שמכבי טיפלו. שאתם יודעים, שאתם מטפלים בפיק אנד רול, אז יש את הפיק אנד רול שהגבוה והרכז עושים, ואז שני השחקנים ששומרים אותם בוחרים בשיטת טיפול מסוימת. הכוכב עשו את זה פשוט מדהים, תיאמו העזרות השניות, הרוטציות, פשוט היו מתואמות. במכבי הטיפולים לא היו רעים, פשוט השלושה שחקנים האחרים שעושים את הרוטציות לא היו קיימים. זה ווילבקין ונאנלי וויליאמס תמיד פספסו, וזה היה באמת נראה רע, וזה קרה המון במשחק הזה.
והריבאונד,
זהו. זה וההיבט השני זה הלא ריבאונד, אני אקח את זה בצורה יותר כוללת, זה הרצון. הרצון והמוטיבציה שראית איך הכוכב באמת מתנפלים על כל ריבונד התקפה, הם לקחו 21 ריבונד התקפה, אל מול 23 ריבונד הגנה של מכבי, זה מטורף, באמת, כאילו, ממש אין דברים כאלה, וכשאני מאמן, אתם יודעים, אני מאמן את הילדים שלי, אני מאמן קצל וילדים בית, אז אני אומר להם שריבונד זה רק רצון, עכשיו ברור שאני קצת עובד עליהם, כי יש עוד כל מיני אלמנטים, יש גובה, יש מיקום, יש אתלטיות, אבל אני יודע שברגע שהשחקן הנמוך שלי לוקח ריבונד לשחקן הגבוה, עשיתי את שלי, כי אז הוא יודע שאם הוא רצה, הוא יכול לעשות את זה. מכבי פשוט במשחק הזה לא רצו לקחת ריבאונדים, לא רצו להילחם, ופה אין אפס, הכוכב פשוט ניצחו.
כן, זה היה, מה, הם לקחו 21 ריבאונד לעומת 23 ריבאונד, הגנה של מכבי, אני לא חושב שראיתי דבר כזה, זה...
גם בבאר שבע קרה להם משהו דומה, כלומר, זה לא נגד הנפילים של הכוכב האדום, עם כל הכבוד לדרק פרדון, שהוא אחלה סנטר, אבל זה כוונה, אני רוצה לחזק את מה שאתה אומר. שזה לא נקודתי, יש פה, זה לא מקרי.
עניין של רצון, עניין של רצון, או עניין של באמת, זה לא חוסר יכולת.
הרבה מנטלי, הרבה מנטלי.
כן, פשוט לא, וגם במשחק מול הכוכב, חייבים להגיד, זה פשוט נראה, היו נראים הבדלי רמות רציניים, בסופו של דבר, אנחנו פה הרבה מדברים על הכוכב, לפעמים קצת יורדים עליהם, לפעמים מחמיאים להם, אבל בבית, כשהכוכב משחקים בבית אנחנו פשוט, זה הבדל רמות מטורף, ומכבי הייתה נראית כמו קבוצה קטנה לידה ביום חמישי.
כן.
ואני חושב ששוב, ראינו גם מעבר להגנה ולבעיה ברוטציות את כל העניין ההתקפי, ששוב, נאנלי הגיע פעם שנייה, משחק שני רצוף, שזה עניין נדיר אצלו, פעמיים קלה מעל 20, גם בסקוניה.
אבל תמיד, נאנלי, אתה אשכרה מציין שהוא מגיע, כאילו, אתה אומר, נאנלי הגיע למשחק, כאילו איזה הישג מדהים,
כן,
כאילו,
זה,
כי הוא
זה
לא
זה
מגיע
משהו,
כל
וזה
הזמן.
וזה מה שהוא אמור לעשות בגדול, נכון. כן. והאמת שהכוכב הצליחו להתמודד יפה עם זיזיץ', שזיזיץ', אנחנו תמיד אומרים שהוא השחקן שצריך ללכת עליו, להתחיל עליו את המשחקים, ובאמת זה מה שמכבי עשתה בהתחלה, אם אתם זוכרים נכון, הוא קלה את כל הארבע נקודות הראשונות, ואז הוא פשוט נעלם.
הוא צריך איזה איצ'יצ'יצ' בסוף שישמור עליו, ואז אפשר לעצור אותו.
נכון, אז כן, ודעתי, הסיפור שהמשחק, אם אנחנו מדברים על שחקן מסוים, אז זה היה קינן אבנס, שככה בזמן האחרון הייתה לו את הקורונה, חזר, לא קיבל יותר מדי את הקרדיט שהוא היה רגיל אליו, ובמשחק הזה הוא קיבל פחות משבע דקות, הייתה לו טבעת עבירות, אבל אני חושב שאם כבר משהו כזה שרציתי לבקר את אבי אבן, מה שהוא עשה זה, קינן אבנס נכנס טוב למשחק, הוא יצא אחרי פחות משלוש דקות בעבירה שנייה, ואז הוא פשוט לא החזיר אותו עד המחצית השנייה, ואני חושב שזו טעות, כי בסופו של דבר אם זה הרכז, שוב דיברנו מקודם שהוא לא באמת רכז, אנחנו מדברים יותר על קומבו גארד, אבל זה כן השחקן שאבי אבן בונה עליו כרכז, אז למה אתה מתעלם ממנו במשך כל המחצית הראשונה, גם אם הייתה לו בהתחלה בעיית עבירות, אז תחזיר אותו ברבע השני שייכנס לעניינים, כי הוא לא היה בעניינים כל המשחק, ולמכבי היה חסר אותו ברבע האחרון.
בוא נדבר קצת על הרוסיות. אני רוצה לשאול דווקא עניינים ניוזים יותר עדכנים לעכשיו. לאן זה הולך ואיך מכבי מגיבה לזה?
קודם כל נתחיל מהסוף. מכבי לא מגיבה, לא מדברת על זה. ואני יכול להבין אותה. אני יכול להבין אותה כי מכל קבוצות היורוליג, ששם, עזבו רגע את הפוליטיקה הפנימית ביורוליג, מכל קבוצות היורוליג הקבוצה...
היא הכי מרוויחה.
לא, עזבו רגע את זה. מכל קבוצות היורוליג היא האחרונה שיכולה לדבר על סיטואציות פוליטיות מורכבות, ביחסים בין מדינות וצבאים וכיבוש.
כי אנחנו מפוקפקים בנושא הזה.
כי אנחנו בדיוק, כן. כמובן שאנחנו לא רוסיה ואני לא משווה בשום צורה את התוקפנות הרוסית לתוקפנות, אם תרצו הישראלית, שמגיעה בדרך כלל כתגובה, לא יודע מה, על ירי, כן. על הבתים שלנו. אין פה, יש הבדלים תהומיים, אבל יש פה עניין של מכבי תל אביב, מעדיפה לא לדבר על זה, בכלל הקבוצות כמעט לא מגיבות על זה, אנחנו שומעים קצת מאמנים מדברים על חוסר הצדק במה יקרה אם הרוסיות יודחו, אבל הם עדיין לא הודחו, שזאת בעיניי שעוריה מטורפת, כי מה, למה אתם מחכים? באמת, למה הם מחכים?
שאולי תסתיים המלחמה כאילו?
נגיד, אתה יודע, נגיד שמחר פוטין וזלינסקי לוחצים ידיים.
אוקיי.
זה מבטל את מה שעשתה רוסיה?
יש את כל הסנקציות וזה, זה לא משהו שביום יומיים...
בדיוק, כי הרי... רומן אברמוביץ' זרקו אותו מצ'לסי, את פאקינג רומן אברמוביץ', פיפה זרקה ופיבה, וזה, הם לא זרקו אותם, מדברים על מכבי תל אביב, היה בשנת 2003, שהיה מצב ביטחוני פה באמת זוועה, כל יום היה מתפוצץ פה בן אדם, אז מכבי תל אביב ערכה את המשחקים שלה בטרוויזו.
נכון.
עונה לאחר מכן,
נכון? העבירה את כל המשחקים ב-2004 גם.
לא, ב-2004, הפיינל פור היה בישראל.
נכון.
ולנסיה לא רצתה לבוא וקיבלה הפסד טכני.
נכון.
ואז זה היה בגלל שהמצב הביטחוני לא היה טוב, ואי אפשר לשחק כדורסל בישראל. כלומר, בראות עיניהם של הקבוצות האורחות שהיו אמורות להגיע. זה לא המצב ברוסיה. מוסקבה עכשיו בטוחה, זה המקום הכי בטוח בעולם נראה לי. אף אחד לא יתקרב לשם. אז זה לא העניין הזה, יש פה סנקציה על המדינה, ואם כל הארגונים הגדולים, גם לא רק בספורט, אני משחק פנטזי, גם בכדורגל, גם בכדורגל,
נגיע לזה.
הפנטזי פרמייר ליג זרק את כל המשתמשים הרוסים, 12 אלף משתמשים, החוצה.
גזלתי בדירוג.
יפה, פה קבור הכלב. וזה לא רק זה, אפליקציות שלמות שלא מוכרות שם, זה לא כי מסוכן שם. וכאילו, בטוח יש עוד ארגונים, כן, אבל כאילו הארגון היחידי הגדול שאני מכיר, שאצלו הכל כרגיל, זה היו לי. למה אתם חכים? באמת, למה אתם חכים?
רגע, האולטימטום ל-21, אם אני לא טועה, נכון?
זה מה ש... כן, זה מה שאומרים, אבל מה ישתנה עד ה-21? מה ישתנה?
לא, אוקיי.
הם טובחים שם, מה שקורה שם זה... שוב, התמונות לפעמים מצרות, אנחנו יודעים, זה יותר טוב, לפעמים מצרות, מציאות קצת אחת מה שקורה. אבל לפי כל מה שרואים, תשמע, זה הזיה שהם עדיין, שזה עדיין לא קרה, כלומר זה יקרה, אני לא רואה שום סרט שזה לא יקרה.
אז עוד שישה ימים לפי דעתך, באמת הם הולכות...
זה יהיה רשמי פשוט.
זה יהפוך לשלום. לרשמי, אני לא מבין איך עד עכשיו זה לא רשמי, אני כן יכול להבין,
כי... עניין של המון כסף וגם המון כן, משהו ב... שקורה מתחת.
בדיוק, זה, לא. זה משהו שקורה, כן. משהו שקורה מתחת, רגע, כי הרי נתתי פה דוגמאות את פיפה ואת פיבה, הרי פיפה ופיבה ווופה, זה ארגונים שתחתיהם יש את ההתאחדויות ואת האיגודים,
כן.
שהם בעצם ממשלתיים. אז הם, כלומר, יש להם את העוצמה או את הכלים להגיד, אנחנו מרחיקים או אנחנו מטילים סנקציות על רוסיה. היורוליג זה הרי מפעל פרטי. הוא הרי הוקם בגלל האכזבה של הקבוצות, אותן קבוצות בפיבה. מכבי תל אביב אגב לא הייתה בהתחלה. בעונה הראשונה המפוצלת.
היא
זכתה בסופרוליג ב-2001, והצטרפה אחר כך. אז היורוליג הוא גוף כלכלי, וצ'סקה היא אחד המועדונים הכי משפיעים, היא הכי עשירה, ושוב, היא צייסקה. זנית וקזן הם, עם כל הכבוד פחות.
החיות הקטנות.
אז להערכתי, אחת הסיבות שזה לא קרה עדיין, זה בגלל הכוח של צייסקה. אני לא יודע מה מבשלים שם כל הוותותינים של, של מה הם מבשלים שם מאחורי הקלעים.
שמעתי הוא בשלן טוב.
יכול להיות, יכול להיות, למרות ש... לא רציתי לתת פה איזושהי הערה שהייתה מתפרשת לא נכון.
זה המקום להערות שמתפרשות. שאל את עומר,
אני פה משליך חופשי.
די. בכל אופן, אז אני חושב שלהרחקה של רוסיות בתוך ארגון שהרי, בוא נדע למה, הוא ארגון די רקוב מפוליטיקה. כלומר, לא רקוב, אבל הוא ארגון מאוד, יש בה המון פוליטיקה, אפשר גם לדבר על זה, לפתוח סוגריים פה, ולדבר על זה שעות על גבי שעות, על מה עשה היורוליג לליגות המקומיות. כן, ולעובדה שקבוצות שזכות באליפות, לא אף דווקא מתוגמלות. זה לא שכמו עכשיו עם קריית שמונה, תזכה באליפות בכדורגל, היא תלך למוקדמות ליגת האלופות. היא יכולה לשחק את ברצלונה וריאל מדריד ומנצ'סטר יונייטד, ולא משנה מי. קבוצות פה, ראשון לציון זכתה באליפות, שיחקה נגד מי? נגד, לא. אחר כך שיחקה ב-BCL בעונה הראשונה שלו, אמר הקשיב, נגד קבוצות שבאמת אני לא זוכר את השם שלהם. כל מיני ברואה כאלה, זה קבוצה של הליגה הבלקנית. אז מהבחינה הזאת, אם יורחקו הרוסיות, והיורוליג יעשה את הצד המתבקש, אבל הלא פשוט מול צסקה, יכול להיות שתהיה פה איזושהי תנועה טקטונית של... בתרחישים, אני קראתי איזה כתבה על זה, לא זוכר איפה, בתרחישים המאוד מאוד מאוד, תקרא לזה פסימים או מרחיקי לכת, משהו ישתנה.
כן.
משהו ישתנה, אולי קבוצות יפרשו. כלומר, ראינו כבר שיש קבוצות שלא אוהבות, עזבו את ההחלטות שעכשיו פוגעות בפנרבחצ'ה. ז'לגיריס, עלתה לשחק עם, עם הצבעים של אוקראינה, נראית כמו מכבי תל אביב.
אחלה מדהים.
וזאת הצהרה. כן. זאת הצהרה ליורוליג. איך יכול להיות שאתם לא... אז יכול להיות שמשהו שם קצת מתחיל להיסדק, ואם וכאשר הרוסיות יורחקו, יכול מאוד להיות שהיורוליג, כמו שאנחנו מכירים אותו עכשיו, ישתנה. לא יודע להגיד לכם מה, כמה גדול יהיה השינוי, אבל יכול להיות שיהיה פה איזשהו שינוי. אני לא יודע אפילו אם להגיד לכם לחיוב או לשלילה.
מעניין.
לא יודע.
ממש מעניין.
מעניין, ואנחנו נתעדכן עוד כמובן גם בפרק הבא. בוא נדבר על היורוליג קצת בכלליות. איזה קבוצה הכי מרשימה אותך השנה?
אני שבוי של מירוטיץ', אני מת על השחקן הזה.
גם אני.
איפה שהוא הולך אני אוהב אותו.
פנטזי שלי.
כן?
כן. יש לי קבוצה מטורפת. אם אתה לא שמעת עד עכשיו, אז אני...
מי הקבוצה שלך?
יש לי את מירוטיץ', את טאברס, את וזניקוב, את לארקין ו...
מה, איך אפשר להביא את כולם?
לא, אני הייתי המטומטם הראשון.
עשיתם דראפט?
דראפט של שלושתנו.
וואו.
אני הייתי מטומטם, בחרתי במיציץ' ושכחתי שיש מירוטיץ'
וטאברס. עזוב, הבחירות הראשונות של מייק ג'יימס, בסדר, הוא טוב.
מייק ג'יימס טוב.
ומילוטינוב, שהוא...
קיצר,
כל הרוסים אצלי, זהו, הלך.
וואו, זה ממש כן, עשית...
אני מקליט פודקאסט עם ילדים, זה לא...
חכה שנגיע לאימורים,
אה? עשית ממש אול סטארס.
אז ברצלונה.
אני אוהב את ברצלונה. יש משהו בשארה שאני כאילו מאוד אוהב, מצד שני אני לא יכול לראות אותו, אני מודה.
זה כולם ככה, זה לא רק אתה.
אני מודה, יש בו, הוא כאילו, הוא כל מאמן כדורסל מאוד טוב, מי אני שבטח יבקר את הכדורסל שלו, אבל יש בו משהו...
שהוא מתלונן.
כן, כאילו נרגן כזה, ובוא נעת השארה, תירגע, בן אדם.
זה חלק מה...
בדיוק, אתה...
זה חלק מהעניין שלו, אבל...
לא הכרתי אותו אישית כשהיה שחקן, כלומר, זה היה הרבה כילד, הייתי בכיתה זין, חטא, משהו כזה. אבל מה, כאילו, אז אני אומר, למרות שרס, אני מאוד אוהב את מירוטיץ', אני באמת, אני בכלל אוהב את השחקנים האלה שלא נראים לך כמו שחקני כדורסל, שאז הם פתאום מביאים לך כמו וזניקוב כזה, וזניקוב.
כן.
אתה יודע, השחקן הוא כזה גם לא, הוא נראה כזה קצת גמלוני, והזקן שלו לא מסודר.
אבל הוא שחקן מטורף.
מה, יש, אז אני...
שחקן הכי טוב באירופה בפאר.
איפה שהוא נמצא, אני, אז אני באדם. ואם לא הם, אז אני תמיד בעד האנדרדוג. כלומר, אין לי איזושהי קבוצה ש... שנגיד, אני יכול להגיד שאת הכדורסל של אפס אנדול בעיניי, הכדורסל הכי יפה.
כן.
בטח בעונה שעברה.
למרות שהיא מקרטעת.
היא מקרטעת מאוד. הכדורסל אולי הכי יפה מאז שער השחקן.
מכבי תל אביב.
היו עוד כמה קבוצות מצוינות. הקבוצה הכי טובה, אני חושב שאני ראיתי שביורוליג, הייתה של צסקה מוסקבה, שלא זכתה. שהפסידה לאולימפיאקוס בגמר, היה לה קבוצה מטורפת עם קירילנקו. ובאמת קבוצה, אני זוכר את זה כי הייתי עורך באתר, עשיתי בלייב את הגמר הזה, כלומר הייתי...
שספנוס דפקת שלושת ניצחון.
לא, פרינטזיס.
הגמר הזה.
הגמר של 2011.
אז אני דיברתי על חצי גמר של איזה 2015.
כן, שפנוליס. ספנוליס תמיד היה שם, ספציפית ב-2011 זה פרינטזיס. אז אני אוהב, או את האנדרדוג, את הקבוצה שמשחקות באמת כדורסל הזה, שנעים לראות, סטייל גולדן סטייט. אז השנה אני מירו טיץ' ואני מקווה שהם יעשו את זה כי הם לא זכו כבר מלא זמן ברצלונה.
אנחנו נגיע בהמשך קצת לשאלות יותר מהירות גם על היורוליג. אם אתה עכשיו צריך להמר לאן העונה הזאת הולכת, גם של מכבי וגם של היורוליג בפרט, אז אמרת שהרוסיות לדעתך היו בחוץ ממש בעוד כמה ימים. מכבי תל אביב כרגע עושה פלייאוף, אתה מאמין שזה קורה?
אני חושב שאנחנו בסוף השבוע הבא אנחנו נדע יותר. יש להם גם מילאנו בבית וגם ריאל מדריד בבית, שזה שתי קבוצות פלייאוף.
לא דיברנו על זה, יכול להיות שאחת הדעיכות הגדולות של מכבי קורית בעיקר במשחקי חוץ, זאת אומרת, ורואים את זה, ונשארו להם ארבעה משחקי בית.
נכון, נכון, לא דיברנו, חד משמעית, מכבי תל אביב קבוצת חוץ איומה, היא השנה במעבר שלילי בליגה, בליגה, איפה לשחק בליגה, בבית מכבי, בקונחייה, אין מקום, בנס ציונה, אין מקרה שהם לא הצליחו להפסיד בעונה, זה מדהים, רק את הפועל ירושלים הם ניצחו. זה מרגיש שמפסידו השנה לכל הקבוצות בעולם חוץ מהפועל ירושלים, שזה ממש אבסורד. אז מכבי תל אביב בעיניי, אם תעשה פלייאוף, תהיה תלויה בשני המשחקים האלה. אם היא תיקח אחד, תהיה במצב טוב. אם היא מפסידה, ואז פתאום קודם כל הכוכב האדום יכולה לעבור אותה, פנרבחצ'ה יכולה לעבור אותה, ביירן כבר עקבה אותה ועברה אותה, בלי לדבר כמובן על אלה שנמצאות מעליה, שזה קילומטרים, ברצלונה, ריאל, מילאנו, אולימפיאקוס. אז כאילו, לדעתי, שני המשחקים האלה יקבעו לעונה הזאת הולכת, אני לא אופתע אם תפסיד פעמיים מכבי תל אביב, באמת שאני לא אופתע, למרות שידע להתעלות דווקא בבית, אני לא רואה אותה מצחת את מילאנו, אומרת האמת, מסינה זה באמת מאמן שאיכשהו מול מכבי תל אביב מצליח תמיד להסתדר, ויש שם פשוט קבוצה של מילאנו בעיניי, אם כבר נגענו בזה, היא באמת האנטיתזה של מכבי תל אביב, מאמן עתיר ניסיון שואל יורוליג, יש שם רכז, פיור רכז, שזה באמת לראות אותו, אפרופו שחקנים שלו נגמו שחקני כדורסל, סכי רודריגס, שירה בתנועה איך שהאיש הזה משחק, קייל היינס, דיברתם קודם על רצון, זה פרסומת,
הוא הסנטר הכי נמוך ביורוליג,
בדיוק, מה הוא בגובה שלי, זה פרסומת לניסיון ולרצון ולמישהו שאתה לא, הוא לא אמור להיות הסנטר הכי טוב באירופה, וזה בדיוק איפה שמכבי תל אביב נופלת בשנים האחרונות, ובפרט בעונה הזאת, אז לדעתי את מילאנו מכבי תל אביב תפסיד לה, ריאל תפסיד לה בתקופה לא טובה.
כן. ועדיין תפסיד, לדעתי.
יצא עכשיו מהתקופה קצת עם הניצחון על מילאנו, אבל...
אבל גם אותו, זה היה דחוק,
גרדה אותו בערכה.
בזכות סרחיו יוי, לא אם כבר מדברים על רכזים גדולים.
יוי. אני נגד התופעה הזאת של...
מה, שיוי?
כן,
גם אני, יוי. התרגלנו שנים ליול, די.
כן, בדיוק, זה כמו ש... כן. שדרים, סמייקל פתאום הוא המציא לנו, נכון?
כן, סמייקל.
של עשר שקיים. בחיית רבה, גם
לפני... אני לפני, כמה זה היה, שבועיים, בעזרת ניר קפלן, גיליתי שאומרים אנג'לו קלריו, ולא קלויארו.
בדיוק, אז תמיד, אבל אנחנו כבר, איך תשנה את זה, בדיוק. יש טעויות, כמו דוסון, דאוסון, יש טעויות שהשתרשו, וזה בסדר, אז גם יוי, גם אומרים אותו יוי,
אז אני מצטער שתיקנתי אותך.
כן, יול, אנחנו רגילים לו יול, ועד הפרישה הוא יהיה יול, הבן שלו גם יהיה יול.
אני רק אומר, לדעתי, מכבי תפסיד את שני המשחקים הקרובים שלה, וזה הולך להיות מטורף, כי המשחק האחרון שלה הוא בבית נגד פנר ב-13 לרביעי.
וזה יכול להיות משחק על...
עונה שלמה, כן.
כי פנר, הרי פנר ממש אכלה אותה עם כל
השם
הרוסיות.
פנר בחוץ,
אני חושב.
כרגע היא מקום 9 או 10, אם אני לא טועה, 9-13, אבל...
אז היא לא בחוץ, כן.
הכל נורא צמוד.
מה בחוץ? לא, מחוץ לתמונה? לא, לא.
לא, היא לא מחוץ לתמונה.
גם יש לה לוז... יחסית נוח.
מעניין, סופר מעניין. אתה לא יודע מה יהיה. אלבה ברלין יכולה לעשות פלייאוף ביום בהיר.
היא פשוט ניצחה... אלבה עם מאזן יותר טוב מפנר כרגע.
כן.
פנר פשוט ניצחה את כל הרוסיות, ואז היא כועסת על מכבי שהיא בחרה בשיטה של ה...
טוב, תקשיבו, הזמן דוחק בנו, אבל יש לנו שאלון מהיר.
אליי?
כן, אליי.
אה, אוקיי.
אתה צריך לענות
מהר. צריך להידרך?
שאלות פחות מקצועיות.
אוקיי, יאללה, יאללה, בוא נראה.
טוב, אז שאלתי אותך קודם, אני אשאל אחרת. מי השחקן ביורוליג שהכי מרשים אותך? שענית.
אז אמרתי, אני אגיד איזה, סכי רודריגס.
אחלה.
סבבה. מה הרגע או השחקן שגרם לך ככה להתאהב בכדורסל?
עודד קטש.
חשבתי תגיד דיאמנטידיס או לא,
אתה רוצה זה? החדירות שלו שם מחליף את הידיים?
וואו. שירה בתנועה.
והספליט דרך הפיק אנד רול, ככה בין השחקנים.
אין דבר. השחקן הישראלי הכי טוב שאני ראיתי, לא דומה לשום, אולי אדי גורדון קרוב אליו, בעיניי לפחות. לא דומה לשום דבר אחר.
ספר מה שאנחנו לא יודעים עליך. יש כזה דבר.
הייתי מקום שלישי בארץ בשחמט עד 14.
אשכרה. כן.
כאילו אתה אומר ברגע שמדיחים את קספרוב הרוסים, אז אתה מקום ראשון.
אפרופו קספרוב, כן, הוא היה אופוזיציה של פוטין. הוא ניסה להדיח את פוטין.
אז בכלל הדיחו אותו.
אז כן, ואני דווקא את קספרוב השחקן פחות התחברתי אליו, יותר אהבתי שחקנים בסגנונות אחרים, הוא השחקן אדיר, אבל אם תרצו נעשה פודקאסט על שחמט, היה שחקן בשם גלר ש... הוא באמת היה...
יש לי שאלת המשך, כי אתה כפר סבאי וגם אני שיחקתי שחמט, היית במועדון כאילו בכפר סבא?
כן, כן, הייתי בזה, אבל פרשתי.
פינת החנוני פה, פינה.
מה ההישג העיתונאי הכי גדול שלך? ולמה דווקא הפסקת החשמל בגנית?
לא, קודם כל, קודם כל, זה ביפר השידור.
אתה יודע, אני משתמש בגיף הזה.
הגיף הזה, תשמע, הוא נהיה, כן, היסטרי. אני יכול, ביום ש... קודם כל, זה הרי... נועל פיגוע מה שקרה שם, אף אחד לא ציפה לזה, ופתאום מה שקרה שם זה אירוע ביזרי.
זה גם קרה בנוף הגליל, לא מזמן, נכון?
קרה כמה פעמים.
כן, אבל לא ככה, לא ככה, לא ככה. כי זה היה אירוע ביזרי, שסביבי מלא ילדים ומים על הפרקט, ופתאום האור נדלק, ואלה רוצים, וזה נהיה פתאום סיפור חדשותי.
כן.
עכשיו, אנחנו כאנשי חדשות, אנחנו מבינים את גודל הסיפור, ורגע, כל הצחוקים, אתה כבר מכניס אותם לתוך הארון, ואופ, כאילו, מה קורה פה? הם רוצים לשחק, לא משחקים. כן פניני, לא פניני, כן דדס, לא דדס. כאילו, היה שמה, באמת, אף אחד לא ידע כלום.
מעניין אותי מה דדס עשה באותו זמן.
וואי, וואי.
דדס, האמת, היה החלטה של השחקנים. אז זה השידור הכי גדול. ההישג? יכול להגיד לכם שהפספוס, את הפספוס הכי גדול שלי.
מה?
שבעונת 2017-2018, במהלך סדרת הפלייאוף, של הפועל חולון נגד הפועל אילת, אני מקבל טיפ שהפועל חולון מחזירים את גלן רייס. אמרתי, מה, אין מצב, לא יכול להיות.
אשכרה.
שאלתי כמה אנשים, אמרו לי, מה פתאום, זה לא קורה, לא קורה, אפרופו שהם משקרים לך. מגיע למשחק מספר 3 בסדרה, אור שקדי מוואלה, שהוא אחלה בחור, באמת, מוריד בפניו את הכובע, אני רואה פוש מוואלה, הורידיה של אור שקדי, פול חולון מחזירה את גלן רייס.
זה אגב, השנה שהם זכו בגביע עם גלן רייס?
כן, אבל זרקו אותו אחרי הגביע.
כן.
אני ראיתי, נהיה לי שחור בעיניים.
וואי וואי.
באמת, זה היה רגע, אני זוכר, ראיתי את זה בחנייה באוטו. וכזה, גם, כאב לי על הפספוס שלי, כי הייתה לי את הזה, ולא הצלחתי להצליב את זה. אני מבין את האינטרס של האנשים שאמרו לי שזה לא נכון, באמת להסתיר את זה, כי איך הפועל חולון הייתה נראית אם הייתה מחזירה את גלן רייס, בזמן סדרת פלי אוף, עוד לפני שהיא עברה אותה, ויכול להיות שהיא הייתה מודחת, ואז בכלל לא יכול להשתמש בגלן רייס, כי הוא די המורחק.
וואו.
אז זה הפספוס הכי גדול. למרות שלא שאלתם.
מה היית עושה בימי חמישי עד שרועי כהן עזב את התפקיד?
פוקר.
וואו. פוקר, שחמט, יפה.
אני רציתי לשאול על ה... דיברנו קצת על הפנטזי פרמייר ליג, אז ממקורות שמעתי שלא הולך כל כך טוב השנה.
אני גרוע, גרוע. וכאילו יש לי קבוצה, תביא, אנחנו 10 שחקנים. אנחנו 10 משתתפים.
שומע את זה הרבה, ברוך השם.
ויש לי קבוצה, שאתה אומר, אם אתה שחק אותה, אם משחקים אחד עם השני כדורגל, אנחנו לוקחים אליפות. גם ברונו, גם דבריינה, היה לי את רונלדו, עשיתי עליו טרייד. כאילו, יש לי שחקנים ממש טובים.
אין מאמן.
ולא מצליח לי, אין מאמן. ראשפורד. מי עוד יש לי? אני כבר לא זוכר, אני באמת, אני כזה גרוע שזה...
גם אני, נבדה איתך.
מזל שאתה כדורסל, כאילו, אתה לא צריך להיות...
אני גם מאוד אוהב כדורגל, יש פה גם, נכון, עוז, הוא את ביתר, אני מתחבר, אני רואה פה את כל הזה, אז...
כן.
אם אני יכול לדבר על כדורגל בשמחה, אבל כן.
בהזדמנות. ויש לי שאלה ככה, לכבוד המאזינה נועה פופלינגר. אין לה איזה טיפ ככה לסיפור 10 קבוצות ביחד.
האמת שאני מדבר איתה הרבה, אמרתי לה, הדבר הכי חשוב. אל תקחי יותר מדי ללב, זה צריך לדעת לשחרר, כי אתה מתאכזב הרבה וזה, ואל תקחי את עצמך יותר מדי ברצינות. בכלל, אני אומר את זה לכולם, במיוחד לחבר'ה, כלומר, מה זה, זה העבודה שלנו, אבל לפעמים צריך כאילו to hold back,
לשום רגע,
לעשות zoom out מהסיטואציה, להגיד, אוקיי, בסדר, אנחנו לא מתעסקים פה בחיי אדם, יש סיבה, שבחרנו לעשות את זה, אנחנו לא, אף אחד מאיתנו לא רופא, או לא, לא יודע מה, שופט בבית משפט, שלא הגיע לכיסא שלו דרך קשר מיני חברי. אז אנחנו צריכים לדעת לקחת עצמנו בפרופורציות הנכונות. זה אני למדתי. כלומר, למדתי מניסיון, לא משהו שמישהו אמר לי אף פעם. כלומר, אני יודע ככה, ואני גם יכול להגיד לכם, כחבר'ה שמתחילים את דרכם יחסית פה ושם בעולם הזה, שהוא לא תמיד הכי מתגמל, ולא משנה, אבל צריך לדעת כאילו לקחת דברים בפרופורציה. לא לצאת מגדרך, לא לפה ולא לפה. כי אז אתה מאבד את זה לגמרי.
טוב, אחרי גלדסטון ורועי כהן, אתה הצטרפת לרשימה המכובדת של כתבי מכבי תל אביב בערוץ הספורט. אז אני רוצה, הדובר של הפועל חולון צריך להתחיל לדאוג.
קודם כל אחלה גדי, באמת. מי שלא מכיר דובר של הפועל חולון זה גדי רבינוביץ'.
הוא גם הכרוז וגם הדובר.
גם הכרוז, גם הדובר, וגם קצר המניאק.
הוא עדיין רוצה להקריך את פסטרמה וכאלה?
לא, אבל אחלה, אני לא, לרגע לא חומד את התפקיד שלו.
לא, חס וחלילה.
עכשיו, צריך, סתם דוגמה, מינלת, ייתכן שיחפשו דובר בקרוב, זה לא משהו מעניין אותי בשום צורה, אף אחד לא דיבר איתי על זה גם, זה לא העולם שאני...
בנימה אישית, אנחנו נהנים לשמוע אותך.
תודה רבה. אז זהו, דוברות זה כזה, אני אוהב את האקשן, אני אוהב לזוז, דוברות זה קצת כזה... כאילו זה נחמד, אבל זה לא...
שעמם.
לא יודע אם שעמם, להיות חלק מקבוצה זה כיף. להיות חלק מקבוצה זה מאוד כיף, אתה חי את ה... אתה ממש חי את הקבוצה, זה מגניב. פחות מדבר אליי, אז ככה שהדוברים בקבוצות, לא משנה באיזה קבוצות יכולים כרגע לישון בשקט, אני ממש, ממש לא האספירציה או השאיפה שלי בשום צורה.
איזה יופי, איזה כיף, איזה כיף, באמת כאילו היה כיף.
עוז, תגיד משהו.
עוז לא אמר כלום כל הפרק.
כן, אני נהנה, באמת.
לא ידעתי שיש לך מיקרופון.
לא, אני תמיד זמין.
מאז שהוא גילה אותו הוא לא מפסיק.
אני מדבר יותר בפאנל של פרימו אחריכם.
עומרי, תודה רבה, גדולה.
תודה רבה לכם.
ענקית, ושיהיה בהצלחה.
גם לכם, וגם לכם, עומר, ו...
תודה רבה.
כולם פה מתחילים בעין.
ממש.
עומר, עומרי ועוז.
וגם אתה, בגלל זה אתה פה.
חמש מחמש עין. וואו, איזה עזוי, מה הסיכוי שזה יקרה?
שרבי, תשתדלו להביא יותר אורחים כאלה, זה היה אדיר.
יופי. עומר לוטם, תודה רבה לך.
תודה רבה
לך. עוז נקש, תודה רבה לך. באולפני פודקאסט סטודיו בראשון לציון. אני עומר שרבי, ואנחנו נתראה בפרק הבא.